שלום למאזינות, למאזינים. אנחנו בעונה חדשה של הפודקאסט לענייני משפחה מבית המדרש במגדל עוז. אני כרמית פיינטוך, אני רמית הרבה שנים בבית המדרש ורבנית קהילת אילנה דחיי בירושלים. פה איתכם בנושאים חדשים שקשורים לשנה הזאת וקשורים בכלל לענייני משפחה. שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, והיום אני שמחה מאוד לארח את הרבנית ליאור פורט, או ליאור שרם, למי שזוכרת. שלום ליאור.
שלום.
אנחנו נדבר היום על נושא שאני מניחה שקרוב לליבן ולליבם של רבים וטובים בשנה וחצי האחרונות, והוא משפחה במילואים, זוגיות במילואים, אבא במילואים, ילדים במילואים, לפעמים גם אמא במילואים, אבל עם הרבנית ליאור נדבר על איש במילואים, ואיך זה מרגיש. האיש שלך עושה הרבה מילואים, עשה ועושה, צריך להגיד שאת תוך כדי, וזה כמובן משפיע מאוד. אז קודם כל אני חושבת שהאמירה הראשונה שלי ושל בית המדרש, אני כמייצגת משהו בקולות של בית המדרש, זה התפעלות והכרת תודה, הכרת טובה, גדולה. התחושה היא שאנחנו יכולות לשבת פה בשקט ולעשות את מה שאנחנו עושות, בזכות כל אותם אלה שעובדים קשה ונמצאים במילואים, הרבה 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 ימים, ובזכות בנות זוגם, בני זוגם. אז אני פונה אלייך אחרי ההקדמה באמת מכל הלב הזאת, מכל התחושות, לשאול אותך דבר ראשון, מה שלומך? זה שאלה חשובה בימים האלה.
כן, שאלה חשובה, שאלה גם טובה. אני אענה שסך הכל אני בסדר. אני בטוב, ברוך השם. כן, הפודקאסט הזה נדחה לנו כמה פעמים, אז זה גם עוזר לי לחשוב על רצף התחושות שהייתי בהם, שאני בתוכם. אני מודה שהיום אני מותשת. כבר חודש לתוך הסבב החמישי הזה, אולי חודש וקצת, וגם ויש לו עוד הרבה ימים. אז כן, זה מביא הרבה גם מאמצים וגם ולפעמים גם תסכולים, וזה מורגש גם עליי, זה מורגש על הילדים, כל מיני שאלות שהם פתאום שואלים, שאלות שעולות, מערכת יחסים, אבא ש בדרך כלל הוא 100% איתם, והוא לגמרי ההורה המטפל, והם מאוד מאוד קשורים אליו, וזה להיות במשך תקופה ארוכה בשני הקובעים.
נגיד שקודם כל, בסדר גמור, כאילו לומר, אני מותשת. זה באמת מאוד מאוד מתיש, ואני ככה חושבת שאת אומרת סבב חמישי, זה מאות ימים. אני חושבת שזו חוויה יותר קרובה לאשת קבע, מאשר לאשת מילואים. זה מה שהפכנו להיות. אני אומרת, הפכנו ברבים, למרות שאני לא שם, אבל אני חושבת שאפשר לומר שחברה שלמה, לפחות בגילאים מסוימים, הפכה להיות סוג של משפחות קבע, בלי שבחרתן, בלי ש... זאת אומרת, על זה נדבר עוד רגע, על איזה תחושות זה מייצר, אבל באמת יש פה שינוי מאוד מאוד עמוק ומשמעותי באופן של החיים, ו... אני אגיד רגע עוד, אי אפשר יהיה לעשות מבחינתי פודקאסט כזה, היום בלי לפחות פרק אחד באמת על הנושא הזה, כי היום כשחושבים על משפחה, זאת ההתמודדות, ולצערנו היא כנראה גם לא הולכת להיעלם כל כך מהר. בחודשים הראשונים אמרתי, טוב, זה עוד רגע נגמר, זה לא דורש, אבל היום, ובהסתכלות גם, אני מקווה שרק לעתיד הקרוב, זה כאן איתנו, וזו התמודדות לגמרי רלוונטית לנושא משפחה, על כל מה שמשפחה אומרת.
נכון, אבל חוץ מזה שזה, כאילו דיברת גם על חוסר הבחירה שבזה, ואני חושבת שעוד הבדל בינינו לבין משפחות קבע, שהוא משמעותי בבחירה גם, זה שזה נכון שזו תקופה מאוד מאוד ארוכה, ועדיין זה ברור לנו שזה זמני. כלומר, אנחנו לא בוחרים להיכנס למסלול הזה. זה משמעותי גם מבחינת התפתחות מקצועית, כאילו ולאן אנחנו רואים שזה הולך, אבל אני חושבת שזה גם קשור ליכולת שלנו, כאילו להתרגל למצב. אנחנו לא מחפשים עכשיו כלים שיאפשרו לנו להיות משפחת קבע. אנחנו לא יוצרים את הרשת הזאת שרואה לטווח ארוך איך מתפקדים במציאות כזאת, וגם אני חושבת שאחד הבלבולים הכי גדולים מבחינתי של הילדים זה באמת המעברים. כאילו בין, זה לא שנותנים לנו שנה להיות ככה בין אחת, אבל בין 4 חודשים שאבא היה בבית כל הזמן, לבין פתאום עכשיו יהיה 2.5 חודשים שהוא בכלל לא יהיה, אחר כך יותר, אחר כך פחות, אנחנו לא יודעים, אבל הדבר הזה שכאילו שאנחנו חיים, אנחנו בעצם חיים שני חיים. כאילו אני חיה את החיים כשהוא במילואים, ואני חיה את החיים כשהוא בין המילואים, כשגם בין המילואים, ענן המילואים מרחף שם איפשהו, אבל החיים נראים אחרת.
זה באמת קשה, אני חושבת, כי הרבה פעמים בין המציאות ומה שהיא מזמנת לנו לבין החוויה, יש את הציפיות. למה אני מצפה? מה שאת אומרת זה שציפיות בכל התחומים הן לא ציפיות של איש קבע. כלומר, הילדים לא מסונכרנים ככה, אתם לא מסונכרנים ככה, אדם עוד רוצה להתקדם מקצועית, כל מיני דברים, אבל בעצם נתון בתנאים של, והגם וגם הזה הוא מאוד מאוד קשה, באמת, ומותר. קודם כל אנחנו מניחות פה את הקושי, ממילא גם את הערכה הרבה שמגיעה לכם באמת על המוכנות הזאת, שזה הסכמה לחיים האלה. אז בואי נתחיל באמת משאלת ההשתנות של המשפחה. איך את רואה אותה, איך את תופסת, איזה נקודות ככה מעסיקות אותך?
זו שאלה חשובה בעיניי, וגם ואני עסוקה בה הרבה, כזה במחשבות שלי, באמת מה קורה לנו. אני מרגישה שאני לא יכולה להיות נביאה בזה, ואני לא יודעת מה באמת. אני אגיד על זה בעוד 2-3 או עשור, כשאני מקווה שכבר נהיה אחרי לפחות החלק העוצמתי של זה, אבל כאילו אני חוזרת כזה ממש להתחלה במחשבות. אני זוכרת איך כאילו בשביל אוקטובר כשהכל קרה, אז היינו ממש עסוקים, או אני הייתי עסוקה מאוד, כאילו בזה שאנחנו חיים אחרת מהדורות שלפנינו, המחשבה של להתנהל בחיים בלי מימי, בלי בן זוג, אני חושבת שזה היה מאוד, פגשתי את זה סביבי עם המון המון חברות, כאילו היא נראית מאוד מאוד לא טבעית בחיים שלנו, גם מצד החיים הפשוטים, בסוף בגלל שאנחנו מאוד מאוד שותפים בהכל, אנחנו מגדלים את הילדים לגמרי ביחד, ואנחנו מחולקים כל הזמן במי עכשיו איתם, ומי אוסף, ומי מסדר, ומי מארגן, ומי מתעורר אפילו בלילה, וכל הדברים שהם, שבכל רגע נתון אנחנו חושבים איך אנחנו מתנהלים עם זה ביחד. הרגשתי מאוד חזק את הפער בין, דיברו הרבה על נשות יום כיפור כזה, שגם נשארו תקופות מאוד ארוכות, אבל אני חושבת שבסוף הדמות אבא שאני מכירה, מהדורות הקודמים לפחות במשפחה שלי גם היא אחרת מהדמות אבא שמימי לילדים שלנו, וזה קודם כל מילא אותי בהרבה שמחה כאילו על מה שיש לנו. כשלא חשבנו שזה יהיה כל כך הרבה זמן, וכאילו, אוקיי, עכשיו הוא הולך, בסדר, זה יהיה ארוך, אבל מתי שהוא יחזור, אז הבנה שהוא יחזור לחיים שאנחנו מכירים, וכאילו זה רק היה לי איזושהי הצצה לזה, שבנינו חיים מאוד 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 משותפים. זה היה משמעותי לי גם בחוויית הפמיניזם שלי, או השוויוניות שיש בינו בבית, או גם איך הילדים רואים אותי ואותו, אבל ההבנה שאנחנו משמשים בשני הכובעים האלה, בצורה שהייתי רוצה, הייתי חולמת עליה, אם לא הייתי רק מרגישה שאני ממש חיה אותה, ובהתחלה זה רק שימח אותי.
אני פגשתי בתחילת המלחמה המון נשים צעירות, שאני ככה מכירה את החיים המשפחתיים שלהם, והן אמרו, וגם אני בלב ככה חששתי, הם אמרו, אני לא אסתדר לבד עם הילדים. כאילו, אין סיכוי שאני יכולה ל2-3 הקטנים שיש לי. אני לא רגילה לזה, שעות העבודה שלי לא בנויות ככה. אבל גם, זה גם טכנית וגם מנטלית. אני לא יכולה להיות לבד עם ילדים תקופה ארוכה. וככה אמרו את זה, ואני בלב אמרתי, אבל מה יהיה? אני חושבת שהיו הרבה גילויים. אני אשמח אם תגידי ככה קצת, מה גילית על עצמך?
באמת גילינו שאנחנו יכולות. אני אגיד שהסיפור האישי של המשפחה שלנו היה קצת אחר. היינו בדיוק, כאילו בשביל אוקטובר, היינו בשנה של הרפתקה כזאת, מעבר שהיה אמור להיות משהו אחד, וקצת התנפץ לנו. ובגלל זה, לפחות בשנה הראשונה של המלחמה, לא ממש הייתי לבד עם הילדים. אז אני מרגיש שזה גילויים שאני עוד יותר מגלה לתוך השנה הזאת, כבר השנה השנייה של המלחמה. אבל כאילו גיליתי שזה, הנה, זה לפעמים מתיש, נכון? במיוחד כשמחכים, כאילו, אני חושבת שיש משהו בזה ש... שאני עדיין מחזיקה בלב ובראש את ההבנה שבסדר, עוד רגע הוא יבוא, ואז לפחות יהיו פה עוד ידיים ועוד לב ועוד, ועוד עיניים ועוד קשב. אבל בסך הכל הכללי, בטח כשאנחנו כבר לתוך האירוע הזה כל כך הרבה זמן, אני חושבת שאני ועוד הרבה נשים סביבי גילינו שאנחנו מסוגלות. כאילו שהבית יכול לתפקד, יכול להיות שיהיה בו ויתורים פה ושם, אבל הילדים סך הכל הולכים למסגרות יפה וחוזרים וחיים חיים, וכאילו גילינו שאנחנו גם יכולות.
אותי מעניין אם זה יעשה מלחמות משנות מצבים. אנחנו מכירים את זה שהפמיניזם נגיד קיבל דחיפה מאוד מאוד גדולה במלחמת העולם הראשונה. לא היו גברים ונשים יצאו לעבוד במקומם, וזה שינה את המציאות, גם המשפחתית. אז זה מעניין אותי ככה, באמת היכולות הזה, אנחנו יכולות הכל, באמת התגלתן כחזקות, אני מבינה כבר שלא אוהבים את הלוויות, זה גם קשוח לשמוע את זה כל הזמן, אבל הנה, אבל לא אוהבת, זה בסדר, אז אני לא אגיד, אבל באמת התגלו פה כוחות לא נורמליים, של גם וגם כזה, שהם נורא מעוררי התפעלות, אבל גם מעוררי שאלות. מה, אז איך ייראו הבתים שאחרי?
ממש ככה. אני חושבת שאני ממש עסוקה בשאלה הזאת, כאילו, בינינו, כאילו, ולפעמים אני שואלת אותו, כאילו, מה אתה חושב שיקרה לנו? אז מי מיות פחות ממני רוצה לעסוק בנבואה, אבל אנחנו כן שואלים מה קורה לנו, או מה השתנה בנו. אני מרגישה שעוד דבר שקרה, שזה, אני חושבת שחוסר, האמירה, אני לא יכולה להסתדר לבד, היא לא רק בגלל שאנחנו חשבנו שאנחנו לא יכולות להסתדר לבד, אלא כי אנחנו באמת גם בנויות באופן כזה שביום-יום אנחנו לא רק בתוך הבית. כאילו אנחנו רואים, אני באמת בתחילת המלחמה הייתי בחופשת לידה. אז גם זה קצת נראה אחרת, כי לפחות אני בתחום אחד, אני רק פה, אני רק בפנים, אבל העובדה הזאת שאנחנו כבר בנינו את עצמנו כנשים שיוצאות לעבוד, ולפעמים גם בשעות אחרות, ולא רק נמצאות בתוך הבית פנימה, אז כאילו זה, אני חושבת שזה היפוך על היפוך כזה, כי אני חושבת על סבתא שלי הרבה. בחוויה הזאת, ועל זה שהיא הייתה אישה שכל הזמן הייתה בבית, והבית הוא היה ממלכה שלה. כאילו, סבא שלי היה, לא נראה לי שהוא ידע איפה יש כפית במטבח, כאילו.
היה פעם שר הפנים ושר החוץ, זאת ממש, הייתה החלוקה.
ממש ככה, וסבתא שלי אבל הייתה מלכה בבית, ואני מרגישה שאנחנו, כאילו, שאנחנו לא. או לא היינו כאלה. כאילו זה לא, אין לי ממלכה. בעצם, אני חושב שהזוגיות שלנו לפני השביעי לאוקטובר בנויה הרבה מתוך זה שאין לי ולא, אין לנו שום ממלכה שהיא פרטית, שהיא רק שלנו. כי אנחנו מחזיקים ביחד את שתי הממלכות, גם את הפנים וגם את החוץ. כאילו אני יוצאת החוצה ואני עובדת בזכות זה שהוא מחזיק דברים אחרים, והוא יוצא החוצה ועובד בזכות שאני מחזיקה דברים אחרים. וכשאנחנו בבית, אז זה בדברים הכי מפגרים של איך מנקים. אין לי את הזכות לספר לו איך בדיוק אני רוצה שיהיה נקי, כי אנחנו שותפים בזה, כי גם הוא מחליט איך לנקה או מה נבשל. ואני חושבת שכאילו במחשבות שלי יש פה כמו שני סוגים של תלות שהייתה, ושתיהן התנפצו. כאילו סבתא שלי הייתה מלכה בתוך הבית, וסבא שלי היה מלך מחוץ לבית, גם בתוך באיזשהו אופן, אבל מצד היכולת והפעילות והיציאה והעשייה שלו. ובסוף זה גם, זה התלות שם ברורה, כאילו, כי אדם צריך גם פנים וגם חוץ, אז ברור.
לא, נגיד, החוץ הזה הוא לא רק פעילות, זה גם כסף.
נכון.
כלומר, התלות לגמרי. הייתה תלות כלכלית של נשים בגברים.
ממש. וגם אנחנו, אבל יצרנו בעצם מערכת יחסים שהיא תלותית, כי אני לא יכולה להסתדר בלעדיו, כי איך עכשיו, אני אפילו לא יכולה לדמיין את עצמי בלעדיו, כי אם אנחנו לא נהיה אחד עם השני, אז מי יאסוף, ומי ייקח, ומי יטפל, ומי יכניס את הכלים במדיח בסוף, וכולנו גמורים ועייפים כל הזמן, ורצים מדבר לדבר, אז זה שעושים את זה בשניים, זה כאילו הכרחי, זה קיומי, אי אפשר בלי זה. ואני חושבת שמה שקרה אחרי השביעי לאוקטובר, זה שנהייתי מלכה בשתי הממלכות. בעצם. כי נהייתי במלכה גם בממלכה הביתית שלי, שיש הרבה נשים שכאילו פתאום הבית, ואיך מטפלים בילדים, ואיך מתארגנים, ומה עושים, ומי אוהב את זה ומי אוהב את זה. אז הדברים שתמיד החזקנו ביחד, ועכשיו, כשהוא לא פה, אני צריכה להחזיק אותם לבד. וגם בחוץ, אני לא הורדתי משרה, או לא הורדתי פעילות. אני עדיין עובדת באותה אינטנסיביות, ואני עדיין מחזיקה את כל הדברים האלה.
אני כן שומעת שיש רבות שהורידו. גם כנראה שאלה מה עושים, מה עושות. אבל יש דבר כזה, ואני כן שומעת איזה דאגה, נגיד על נסיגה בתחום של נשים בחוץ, אולי יש לזה גם רווח של להכיר כל מיני דברים. אבל אני חושבת שזה באמת משנה. אפילו את תחושת התלות המוחלטת, שיש בה גם חברות נורא גדולה במה שתיארת. תחושה נורא חברית, נורא משותפת, נורא של יחד. זה יוצר גם תחום העניין, זה יוצר נפש, כאילו, שהיא יותר משתפת, יותר משותפת. וגם, ואני תוהה, ואני חושבת שזה עושה כל מיני דברים, באמת על תחושת המסוגלות הזאת, שהיא חדשה, שהיא גם נורא יפה ומגדלת. ואני מניחה שיש לה את המחירים שלה, של פתאום... אולי אם לא מאוד טוב, ואין על מה לשמוח, אז יש פה פתאום שאלות חדשות שצפות, ואנחנו שומעות את זה מסביב.
לגמרי, וברור לי שזה קורה. ואני גם חושבת שכאילו, שעצם הדבר כשלעצמו הוא יוצר הרבה חיכוכים. כי אני יכולה להסתדר בלעדיו, ואז כשהוא נכנס, אז אולי הוא באמת מפריע. היה לנו איזה ערב שבת של אפטר לפני כמה זמן, שהחוויה היא, כאילו הוא מגיע כמו סבתא, הוא מגיע כמו כוכב. ואז כל הבית מתערבב, כאילו, וכשאני לבד, אז אני מצליחה לייצר איזה שגרה, ופתאום ההתרגשות, עכשיו, התרגשות של ילדים שאבא שלהם חוזר, זה הדבר הכי משמח בעולם, אבל כשכבר עובר 10:30, 11 בלילה, והם עדיין מתרגשים ולא מצליחים להירדם בגלל זה, אז רגע, זה לא חיים נורמליים, אני לא רוצה שהוא יהיה כוכב פה, אני רוצה שהוא...
אורח.
בדיוק.
זה נשמע כמו אורח.
ממש אורח.
מגניב.
לגמרי. אני רוצה שהוא יצטרף למערכה, איך שאני רואה אותה ואיך שאני רוצה עכשיו כבר שקט, וגם הוא, אני חושבת, הוא כאילו מתמודד עם השאלה של רגע, עכשיו... כאילו מסתדרים פה בלעדיי, לא בטוח שאני חייב, שיש לי מה לעשות פה, או איך אני, או האם רוצים שאני אהיה פה, האם סומכים על היישוב פה, כאילו התפקיד שלי, אני חושבת על איזה חופשת לידה שפעם הייתה לי במקום מסוים, שדווקא לא הכניסו מישהי שתחליף אותי. אז כאילו אף אחד לא שמר את החור הזה. וכשניסיתי לי, כאילו, להשתלב מחדש במקום הזה, אז אמרתי, טוב, אין לי מה לעשות פה. כאילו, החורים ממלאים את עצמם, ואז צריך למצוא את הידיים ורגליים ולדעת איך מתפקדים בתוך הדבר הזה.
כן, זה מקשה גם על בעל הבית להיות פתאום אורח. זה מערער. בעיקר זה נשמע חוויה שמערערת סדרים מאוד, ולאורך זמן, ובאמת, אני חושבת שזה באמת צריך להניח שזה משנה אותנו. אפשר לקוות, לטוב, לעבוד, אבל זה... אני חושבת גם על הגברים, זה נושא אחר, אבל בסוגריים ככה. זה לא רק הילדים רגילים לאבא, מאוד נוכח ופעיל, ואפילו לא בהכרח יודעים שיש כזה הבדל בין אמא לאבא, בתפקודים גם הרגשיים, גם לגבר שרגיל לחיות חיי משפחה אינטנסיביים ו... עמוקים, מה המפגש עם מלחמה עושה לו, עם אירוע כל כך לא משפחתי ולא מרחם כזה.
נכון, והמעבר מזה לזה הוא בוודאי דרמטי והוא גם מורגש. התחלנו את הפודקאסט בזה שאמרתי שאני מותשת, אבל באמת אני מרגישה שזה שאלה שמשתנה עם הזמן, ואני כן, כאילו לפני תחילת המילואים האלה, או ממש בתחילתם, שעוד הייתי עם יותר כוח, ואני מניחה שגם יתחדשו הכוחות וילכו ויבואו, וזה בטח דבר שמשתנה מיום ליום, אבל באמת הייתי עסוקה בשאלה, אז מה קרה לנו? אבל מה קרה לנו גם באיזה חיפוש טוב שקרה לנו? כי הקושי הוא מאוד ברור, והרצון לפצות על הקושי לפעמים, או למצוא פתרון, אז עוד איזושהי חופשה שם, חופשה פה, מקומות שבהם נמלא את החסר. אבל אני כן מרגישה שהתנועה הזאת, שכאילו ביטלה את התלות שהתרגלנו לתוכה, אז היא באמת מאוד מאוד מחדדת אצלי את ההבנה, שאם אני לא חייבת, אם זה לא הכרחי, אם אני לא תלויה בו, אז מה בכל זאת אנחנו עושים ביחד? כאילו, אז למה כן? ואני מרגישה שאחד הדברים שהכי העירו לי בתוך הדבר הזה, זה שנכון, אני יכולה. מסתבר שאני יכולה לבד. אני מסתדרת, אני מתפקדת, אבל אני ממש ממש לא רוצה. אני ממש רוצה את היחד. אנחנו רוצים את היחד. ואני מרגישה שבאמת הרבה מהמלחמה הזאת, זה גם מחזיר אותי הרבה לשביל אוקטובר. אחרי השביל אוקטובר הלכתי הרבה עם התחושה, או עם האמירה של חזל, שמיום שחרב בית המקדש, ניטל טעם בפירות. וכאילו הרגשתי שהטעם הזה, גם כאילו הרגשתי שאני ממש מרגישה את זה פיזית. אני מניחה שגם מי שהם לא נשות מילואים, ודאי כל אחד שחווה את השביל אוקטובר, בלי קשר ללקיחה הזאת של הבן זוג מהתא המשפחתי, וכל דבר, כאילו הסתובבנו בעולם נטולי טעם, כאילו נטולי רגש, נטולי שמחה, והכי התברר לי בתוך הסיטואציה האישית שאני הייתי, זה שנטולי אהבה, כאילו הרגשתי כמה חזק זה שמבחינת חזל, כאילו החורבן הוא הגירושים. הרגשתי כאילו נלקחה לנו אהבה בכל כך הרבה רבדים, גם בפגיעות הבלתי נתפסות שהאחים שלנו עברו מכל הקצוות. והרגשתי שכאילו הבית שלי הוא כמו איזה, כאילו משהו קטן בתוך זה, כאילו אני חווה את הדברים האלה גם מסביב, אבל גם ממש בבפנים, כאילו שאני עושה את כל הדברים, ואני מתפקלת בכל הדברים, אבל חסר לי את האהבה של מי שנותן לי יד בתוך זה, שאני נותנת לו יד בתוך זה, שאנחנו בסוף מסיימים את היום ביחד.
לגלות, אני חושבת שהטעם הוא האהבה. לא בטוח שתמיד ידענו את זה. כאילו, מה הטעם? אולי נתלנו בדברים אחרים. פתאום להרגיש שהיחס הוא, טעם של החיים שלי הוא טעם של אהבה, וזה גילוי מרגש. יש בו גם הרבה כאבים בתוכו, אבל יש בו גם משהו מרגש.
יש בו הרבה פחד, כי אם זה הטעם, אז צריך ממש לשמור אותו קרוב. יש בו פחד, יש בו כאב על אחרים, ויש בו הכל, באמת.
אני רוצה להגיד שדברייך ככה מזכירים לי, אני לא יודעת ממי שמעתי את זה, אבל פעם שמעתי שתלות של נשים בגברים, היא תמיד הייתה סביב שני עניינים, כאילו לפני העולם המודרני. כסף וזרע. כלומר, נשים היו צריכות את שניהם כדי לקיים את העולם, את המציאות גם שלהם. והנה בא עידן שאנחנו לא צריכות לא כסף. נכון. וזה מאוד מאוד משנה את המציאות. אנחנו רואים את זה מסביב. אנחנו מחזיקים בערכי משפחה, אבל יש שם ערעור מאוד מאוד עמוק. ובעצם הדברים שלך פתאום החזירו אותי רגע לאמירה הזאת, אבל אמרת את זה על דרך החיוב, ואני רוצה שניקח את זה לשם באמת. כלומר, אפשר להגיד, אז מי צריך אותם? מי צריך גברים? אם אני יכולה להתפרנס ויכולה ללדת בלעדיכם, אז מי צריך? ומצד שני, האמירה המאוד מאוד חזקה שלך על טעם החיים, שהוא אהבה, שהוא יחסים, שהוא בית, וכאילו איזו חזרה דווקא לערכי משפחה באמת מסורתיים וטובים במובן הזה, שהם נשמרים גם כשהמציאות משתנה, וגם כשאין תלות, וגם משהו בבחירה דווקא, כלומר זה כבר לא כורח מציאות, זו בחירה שלנו לחיות בזוג, ולהביא יחד ילדים וכו' וכו', זה דבר שיש בו המון המון טעם.
ממש, ואני חושבת שהאהבה הזאת, כאילו ברור שהיא אהבה בינינו, אבל אני הרבה פעמים מסתכלת ברגעים כאלה, של נחת כזה, שאני צריכה להתחזק, ושאולי זה אפטר, אולי זה בן מילואים, אבל גם החוויה של לראות את הילד שלך נורא אוהב את אבא שלו, או ילד אוהב את אבא שלו בכלל, כאילו לראות את האהבה הפשוטה הזאת, שאנחנו כל כך משוועים לה, ורוצים אותה, ובזמנים אחרים וארוכים בחיים, גם אולי מחפשים אותה. ולהבין שזה הממשות, זה העיקר. בשביל זה אנחנו נמצאים פה.
אנחנו כבר ככה לקראת סיום. אני כן רוצה לשאול אותך עוד שאלה, שהיא בעיניי מאתגרת, והיא קשורה לבחירה. עכשיו דיברנו על הבחירה בחיי משפחה, למרות שכאילו, הנה, אפשר להסתדר גם בלי. ובעצם מרחפת מעל הראש, אני חושבת, באקלים שאנחנו חיות בו, אני מרשה לעצמי להגיד שאנחנו, ברבים, מרחפת עוד שאלה, והיא השאלה של הבחירה במילואים ארוכים. שלכאורה זה לא בחירה, יש מדינה, ויש...
קוראים לנו, אז אנחנו באים.
כן, קוראים לנו ואנחנו באים, ויש מלחמת אין ברירה, שנכפתה עלינו, והמון המון המון מקומות שלא בחרנו בהם. ואני חושבת ש... אבל כן, יש... איזושהי שאלה, גם אם נגיד אותה בזהירות, כי אנחנו מבינות את הנפיצות של השאלה הזאת, כי אנחנו רוצות לחיות על פי חוק, אנחנו כועסים מאוד על מי ש... חי פה בלי לתת כתף למאמץ הזה, ועדיין בעדינות שואלת אותך על התחושה.
זו שאלה גם טובה וקשה. אני מרגישה גם שככל שאנחנו מתרחקים מהשביל אוקטובר, אז היא עוד יותר מחריפה. כי אז זה בכלל לא היה ספק, וכולם נרתמו, והיה ברור שאנחנו במצב אקוטי ואין רגע לשאול. אני הזכרתי קודם שהיינו במסע אחר בשנה ההיא, באמת חטיבת קרמלי, שמי משרת בה, הייתה בערך החטיבה הראשונה שהשתחררה בסבב הראשון. הם היו חודשיים בהתחלה, חזרו הביתה, ואחרי חודשיים כאילו כבר נקבע להם סבב נוסף. ואני מתוך המציאות שהיינו בה וההבנה שבעצם אם הוא יוצא למילואים האלה שוב, אנחנו מוותרים על ההרפתקה שדמיינו, שרצינו, אז העזתי להעלות את המחשבה של כאילו, טוב, אבל עכשיו זה קו, אנחנו כבר, הכל נרגע, אנחנו בסדר, אתה יוצא לקו, ולפעמים, כאילו כשיש קו ויש איזשהו אילוץ, אז אולי לא הולכים. אני זוכרת את הרגע הזה שהוא מסתכל עליי קצת באלם, והוא אומר לי, ליאור, את לא קולטת, אנחנו במלחמה. ואני חושבת שאז קיבלתי את התשובה הזאת מאוד מהר, כי הבנתי שאני לא קולטת ואנחנו במלחמה, וזה היה מאוד קל להבין את זה אחר כך, אבל ככל שאנחנו מתרחקים בזמן, אז האם אנחנו במלחמה? השאלה הזאת נהיית יותר חזקה, ואולי אפילו פחות ברורה. באמת לפני הסבב הזה הרגשתי את זה יותר חזק מתמיד, שזה גם מה שנורא מתסכל אותי. כאילו זה באמת גם קשור לנשים שנהיינו, ולמי אנחנו, ולזה שיכולת, כאילו אנחנו הולכות בעולם, ואנחנו מחליטות ובוחרות וחיות, על פי מה שהיינו רוצות לחיות. וכאילו הרגשתי שזה שנתלה עם אני זכות הבחירה. אמרתי לו, אתה כאילו קוראים לך ואתה הולך. ואין לי, אם היינו עכשיו זוג צעיר שמחליט בתחילת דרכו ורוצה להתחתן, והיית אומר לי, זו הקריירה שאני רוצה. אז היינו יושבים וחושבים על זה, ואולי מחליטים ככה, מחליטים אחרת. אבל כאילו יש פה, זה לא קשור לחיים שלנו, ומישהו מחליט שעכשיו מגייסים את קרמלי, אז אתה בא. כאילו אין, ואין שאלות, ואין כן ואין לא. ושוב, האמת שמימי קצת איפס אותי בזה, אבל מה זה איפס אותי? גם הזכיר לי, כאילו עזר לי להיזכר, איפה אני בתוך הדבר הזה. אני לא אוהבת לא לבחור. אנחנו דור שלא אוהב לא לבחור. ואני זוכרת שאמרתי לו, כאילו אני, קשה לי שאני לא בוחרת בזה. אז הוא אמר לי, בסדר, אבל אנחנו גם לא בוחרים לשמור שבת. אנחנו בוחרים לשמור שבת. כאילו משהו ב...
משהו גדול ממני, משהו...
כן, אבל לא רק הגדול, כי אני חושבת שדווקא, הייתי רוצה להגיד משהו אחר, משהו בזהות שלי. כלומר, אני לא בוחרת, אני בחרתי לשמור על החג, בחרתי לקיים מצוות, בחרתי לחיות חיים של תורה, נכון. אבל זה כל הזמן בין חוויה של האם באמת, כאילו, האם ממש בחרתי, או גם, או זה איזשהו כלשהו שלי, שאני מחוברת לדבר הזה. בגלל שאני מחוברת לשם, אז יש פה איזשהו מנעד, זה לא היום קמתי הבוקר ובחרתי לא להדליק את האורגי שבת. אבל עדיין כשאני בוחרת לשמור שבת, אני בוחרת לשמור שבת, ואני מרגישה שגם הסיפור הזה של להתייצב למילואים, כאילו אני בוחרת ולא בוחרת בו זמנית. אני לא בוחרת את הקטנות שבו. וזה נכון שאם היו קוראים לקרמלי בזמנים אחרים, אז זה היה משנה לגמרי איך שהייתי חיה. ומצד שני, אני בוחרת בו מתוך זה שאני לא מסוגלת לעמוד מנגד. זה מזכיר לי משל שאת אמרת לי פעם, זה הקשר אחר, אז אני אשתמש בו. אני זוכרת שתיארת סיטואציה של זה כמו שאדם רעב מתאפק לך על פתח הדלת. את לא תתני לו לאכול. כאילו, את רואה את הסיטואציה שהאדם כל כך צריך, שמישהו כל כך מבקש. כאילו, את לא יכולה לעמוד מנגד. עכשיו, ההבנה הזאת שאני באמת לא יכולה לעמוד מנגד, היא לא הבנה שמקטינה את הבחירה שלי, אלא היא הבנה שמגדילה בחוויה שלי את הזהות שלי. אני שמחה להיות כזאת.
נכון, ואני... תמיד שאנשים אומרים לי, אנחנו לא בוחרים בזה כי יש מצב או יש מציאות, אז אני אומרת, תסתכלו מסביב, תרימו רגע עיניים, תראו אם באמת אי אפשר לבחור, זה נכון על הכל, אגב. ויש אנשים שאדם רעב מתדפק על דלתם, והם סוגרים לו את הדלת.
קשה.
אנחנו, זה מאוד מאוד קשה. זה גם לא בשמחה, אני אומרת, זה לא בסולם הערכים שלי בכלל. לא עולה על דעתי דבר כזה. אבל הנה, יש מציאות כזאת, מאוד קרובה אלינו, שאנשים ועוד בשם התורה מעיזים להגיד, אנחנו תורקים את הדלת וחוגגים, ואני חושבת, זה מאוד מאוד מתחבר למה שאת אומרת, מאוד מעצים את הגם כאילו אין בחירה, אבל בעומק של זה יש ועוד איך בחירה, אפשר לפעמים כאילו לקטר אליה, ועדיין זו בחירה.
נכון, שזה אני ממש, כאילו אני מאמינה, התחלתי בזה שאני מותשת, אני חושבת שזה מותר לנו, כאילו אני לא הולכת, זה לא שאני אומרת, אני בוחרת, כאילו אני לא חיה ככה, שאני בוחרת הבחירה הזאת, וזה מה שממלא אותי, וזה מטשטש את כל החסרונות של זה, ואני לא רואה בעיניים בכלל את הכאבים. אני מרגישה, ואני מתלוננת, ואני הייתי רוצה פחות, שיהיו פחות ימי מילואים, והייתי רוצה שהדברים ישתנו, באיך שזה מתנהל, וזה כואב, ושאלות של הילדים הן לפעמים מאוד כואבות, על איפה אבא, אולי אבא נהרג, אולי אבא, והאם הוא הרג, והבכי של הקטנים, שאפילו לא מבינים מה הדבר שמטריד אותם,
והבכי שלי. הולך? למה הוא הולך?
נכון, למה? וזה חדה, אני ממש, אני הולכת הרבה, אני חושבת שזה נושא שמישהו חייר, כאילו שצריך לעשות איתו איזושהי עבודה, אבל ההבנה הזאת שילד הרי הוא רגיל, ילד מתפתח ורגיל שאבא ואמא הולכים וחוזרים, במיוחד שאבא יש לו כזה תפקיד, אבל ילד שאבא הולך ופתאום הוא הרבה הרבה זמן לא חוזר, אז מה זה עושה לחרדת נטישה שלו? זה ברור לי שיהיה לזה, שאנחנו משלמים פה מחיר, שקשה לי לחשוב שבגלל שזה משהו בזהות שלי, או כאילו אני מוכנה שהקטן שלי ישלם את המחיר הזה, שהקטנים ישלמו בכלל. ומצד שני, אני מבינה שלזה, כאילו שבסוף זה חלק מהערכים שהם יגדלו עליהם גם בתוך הבית שלנו.
אני חושבת, אני רגע ממשיגה, ובזה נסיים גם. אני חושבת שאנחנו באמת חיים, חיות, בחברה ובתרבות. התרבות שלנו היא תרבות בוחרת, היא תרבות שבה החוויה שלי והרצון שלי, יש לו ערך מאוד מאוד גבוה בעינינו. והנה נקרנו פה להתמודדות עם משהו שהוא באמת, הוא רגע כאילו ערער את הערכים האלה, כי מסירות נפש, כי התמסרות לאיזה כלל, כי אין בחירה ויש בחירה. אבל אני חושבת שמה שעולה פה מהדברים זה שזה לא באמת ערער. זה ככה אולי מסך קצת, אבל זה חוזר ומתברר לנו דווקא, שאנחנו שייכים לדבר הגדול הזה, ולכן גם את בוחרת בו, ולכן את גם מאפשרת אותו, וגם יכולה לקטר עליו, או להגיד, או להישיר מבט אל האמת. זה לא רק לקטר. להישיר מבט, לראות את הנזקים שלו, לשאול עליו שאלות, אולי אפילו ביקורתיות, כן, לא נכנסנו לזה, אבל יש פה גם כמה שאלות ביקורתיות יותר שמרחפות מעלינו, ועדיין להיות מסורים, מסורות, לדבר הזה שקוראים לו, לא יודעת, מדינת ישראל, או ריבונות יהודית, לא משנה איך נקרא לו, כלל ישראל, להיות שם מתוך בחירה, ואני חוזרת רגע למילים שלך על הטעם של האהבה, אז זה גם טעם של השתייכות, טעם של אהבה.
אני חושבת שזו שאלה, כאילו, בתוך בית מדרש שמדבר המון את השפה הזאת גם, של חיבור פנימי. זאת אומרת, זו שאלה ששאלנו הרבה לפני המלחמה. כאילו, מה זה יעשה ליכולת שלנו להתמסר, או לצאת מעצמנו, או אפילו בעבודת המידות פשוטה. ואני חושבת שהחיים מגלים
שאפשר.
כן,
שהצלחנו, שיש משהו.
אני מקווה.
שיש משהו בתורה הזאת. בעיניי מאוד, ותודה על ההערה הזאת. ותודה בכלל, כאילו הרבה תודה, גם על הדיבור הספציפי, וגם באמת באמת את וחברותייך שמחזיקות בתים יפים וטובים, מקווים, כן? בתקווה, באמונה, ובאמונה ותפילה לטוב, לשלום, בעזרת השם, לבתים שלמים במהרה.
תודה לך.
תודה שהייתם איתנו. אם יש הערות, מחשבות, יש פה מייל בקישור. אשמח לשמוע מכן ולהתראות בפרק הבא.